סימן קמ"ו סעיף ב' באמצעיתו. בתחילת הסעיף למדנו שכיוון שהתחילה קורא לקרוא בספר תורה, אסור לספר אפילו בדברי תורה, אפילו בין גברא לגברא, ואפילו משלים את הפרשה, ויש מתירים ללמוד בלחש, ויש מתירים שאם יש עשרה מותר לספר בדברי תורה, ויש מתירים למי שתורתו אומנתו, ויש מתירים למי שקודם שנפתח ספר תורה מחזיר פניו ומראה עצמו שאינו רוצה לשמוע ספר תורה, ולקרוא שניים מקרא ואחד תרגום מותר. כל הקולות האלה אומר שולחן ערוך, וכל זה אינו עניין לפרשת זכור ופרשת פרה שהם בעשרה מדאורייתא, שצריך לכוון ולשומע מפי הקורא. והנכון שבכל הפרשיות ראוי למדקק דבריו לכוון דעתו ולשומע מפי הקורא. זאת אומרת, כל הקולות שנזכרו בסימן הזה לעניין שמיעת הקריאה הם לא שייכים לפרשת זכור ופרשת פרה. אומר משבור עיין בבור הגרא ופרי חדש ושערי אפרים שכתבו דינו עיקר ופרשת פרה ומדרבנן. מכל מקום לעניין זה מסתבר שגם לדידהו לא מקילים את כל הקולות שנזכרו. וכן להוצאת ספר תורה בית הכנסת על מנת לקרוא פרשת פרה לחולה או לחבוש ואת הסורים, כתב ליל שאפשר שמותר כמו שהותר להוציא עבור קריאת פרשת זכור. וכמו כן נכון שלא להעלות התורה סומה לפרשת פרה ולפרשת זכור. והנכון שפה כל הפרשיות ראוי למדקק דבריו לכוון דעתו ולשומעה מפי הקורא. רוצה לומר, אפילו להעביר הסדרה שניים מקרא ואחד תרגום בשעת הקריאה אינו מן המבחר, אלא ראוי לדקדק ולשמוע מפי הקורא מילה במילה. והלוכה בסימן רפ"ה תמה עלי אליהו רבא שכתב שמצווה מן המבחר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בשעת הקריאה, אלא ראוי למדקק בדבריו לכוון דעתו לשומע מפי הקורא. ופרי חדש כתב שמעיקר הדין הוא שאסור לעסוק בשום דבר, ואפילו בשניים מקרא ואחד תרגום בשעת הקריאה, ואפילו היא כעשרה דצאי תזולתו. וכן נביא מגן אברהם בשם שלה שמחמיר בזה, אלא צריך לשתוק ולשמוע קריאה מפי השליח ציבור. וכן דעת אגרה במעשה רב. ומכל מקום לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום או עם פירושה שבין גברא לגברא מותר אפילו לדעה זו. והמגן אברהם מביא בשם מטה משה, ונכון לקרות בלחש מילה במילה עם השליח ציבור, שבלי זה אי אפשר לכוון ולשמוע, וכן כתבו כמה אחרונים. ואף של דעת הגרא במעשה רב צריך לשמוע כל תיבה ותיבה, ואין לסייע לקורא כלל, כתב לכמה סיין ריש פי, שבכל מקום אם קורא כל תיבה בלחש עם השץ, אין להחמיר בדבר. כיוון שמכוון גם לשמוע כל תיבה מפשיע השץ. וכן נהג הסטייפולר לקרוא את הפעם השנייה ששניים יקרא יחד עם השץ, ובין גברא לגברא קרא את התרגום. ומנהג חזמישה לשתוק בעת הקריאה ולשומעה מתוך החומש. סעיף ג', אסור לספר כשהמפטיר קורא בנביא עד שישלים כמו בספר תורה. אסור לספר כשהמפטיר קורא בנביא עד שישלים כמו בספר תורה. אין לכמה סימן רפ"ד שצריך לכוון גם לברכות המפטיר ולענות אחריהם אמן עיין שם. סעיף ד', אין צריך לעמוד מעומד בעת שקוראים בתורה. אומר הרמ"א, ויש מחמירים ועומדים, וכן עשה מהר"ם. אין צריך לעמוד מעומד בעת שקוראים בתורה, ואפילו עומדים על הבימה ואין צריך לעמוד מספר תורה, אלא כשאדם נוסעה. אבל כשמונחת במקומה, אין צריך. אין בריא סימן קופים א', דווקא הקורא והעולה לתורה צריכים לעמוד, וגם הסגן שעומד ליד ספר תורה כתוב שם שצריך לעמוד. וכן אפילו כשאחד תופסה בידו, כגון בעת שקוראים ההפטרה, כיוון שיושב במקומו, אין צריך לעמוד לפניה, אפילו אם בתוך ארבע עמוד שלה על הבימה. אומנם אם הספר תורה עומד על גבי ספסל או על גבי כיסא, כגון שיש נקבים ובתוכם מכניסים את עמודי הספר תורה, כתב מוישה שמסתבר שצריכים לעמוד. מוסיף שאף אם הספר תורה עומד בשיפוע, מסתבר שצריך לעמוד, על דתו אסור לעשות כן. ודע, אומר המשיבור, דבעת שנושאים אותה חייב לעמוד לפניה עד שתתכסה מעיניו, עד שיגיענו המוליכה למקומה, ואפילו שמחה לאיזה דבר אסור, נשמחה כישיבה. בזמן שנושאים אותה, חייב לעמוד. עניין ספר תורה פסול כתב ארוך השולחן שאין צריך לעמוד בפניה. הרבה שוב נודע ביהודה מבואה שקדושת ספר תורה פסול הוא קדושת ספר תורה כשר. ומעשה כתב רב חיים שעל אף שמדינה חייב לעמוד בספר תורה פסול, מכל מקום המנהג הוא לעמוד. לכן הורה הרב שלמה זלמן שצריך לעמוד. חייב לעמוד, וחיוב זה כתב רב מוישה שהוא מדאורייתא, אשר המקור הוא מקל וחומר, אם מפני לומדיה עומדים מפניה לא כל שכן. וכן כתב העמק ברכה, צריך לעמוד לפניה. ואף אמצע הלימוד כתב היד אליהו שיש לעמוד מחמת קל וחומר זה, שהרי מפני לומדי התורה עומדים באמצע הלימוד, אם כן כל שכן שיש לעמוד מפני ספר התורה עצמו. וכשאחד מהלך וספר התורה עובר לפניו, תעבור שכן שצריך לעמוד במקומו עד שיעבור הספר התורה, עד שתתכסה מעיניו. ובתם הדבר כתב עמק ברכה שהוא מלכות מורה שתנהוג בפני ספר תורה, כמו שאמר לו הרב מבריסק לבי דין קימה מפני רבו מובהק אם לא עיניו שהוא מדין מורה, שאילו מלכות כיבוד אין שייך כבוד מחוץ לארבע אמות. עד שתכסה מעיניו או עד שיגענו המוליכה למקומה. וכשספר תורה עובר לפניו כתב הרמ"א לקמן שמצווה לעבותו עד שיגיע לארון או לבימה. אך כל עוד לא יהיה ספר תורה למקומו, אף אם האדם שנושאו עמד לנוח, כתב השח, שאין הציבור רשאי לשבת. ומשום כך, כשמוצאים שני ספרי תורה, והגיע נושא ספר תורה שני לבימה, אך טרם מתיישב, כתב רב מוישה שאסורים לשבת. הואיל ועמידתו שם אינה למשך זמן, ובדעתו לשבת מיד, ואם כן לא הגיע ספר תורה למקומו. וכמו כן, כשנעמד נושא הספר תורה ליד ארון הקודש, כתב רב שלמה זלמן שאסור לציבור לשבת, עד שיחדיסנו למקומו בארון. הוסיף למשתיבור, ואפילו שמחה על איזה דבר אסור, נשמחה כישיבה. ומטעם זה כתב ליל סימן צדיק ד' שיש לאדם להיזהר שלא להישען על סטנדר בשעה שהוא רואה ספר תורה כנגדו. ולשען במקצת באופן שאם נטל הדבר לא ייפול, התבייר ליל סימן קופם א' לגבי הקורא והעולה שהדבר אסור, הועיל וצריך לעמוד באימה לפני הספר תורה, שמקום שצריך עמידה באימה, אין להישען באופן זה. אולם בענייננו נראה מדברי המשנה ברור שכתב טעם האיסור דשמחה כישיבה, ששמחה אינה כישיבה מותרת, ושמחה כזאת, כתב המשנה ברור, אינה נקראת כישיבה. השער הציון מוסיף, חיים גדים כתב שאפילו הוא עומד עם הגום כשבעת שמזכיר חזן נשמות, גם כן אינו מחויב אז לקום לפניה, כיוון שחזן עומד עם במקום אחד. ולפי זה הוא הדין בשפותכם אהרון, כי הלא בכל זה במקומה מונחת. בעולם נוהגים בכל זה לעשות עידור לתורה ולעמוד. ואין מלרב השדתו שבעת הגבה מחויבים הכל לעמוד, אף שהיא ברשות אחרת. וטעמו שהרי הוא מגביע להראותה לעם, ומחויבים לכבדה. ובהקפות בשמחת תורה כתב ארוך השולחן שבשעה שרוקדים ומסתובבים עם ספרי התורה אסור לאנשים לשבת, אך בשעה שנושאי ספרי התורה עומדים במקומם בין הקפה להקפה נחשבים ספרי התורה כעומדים במקומם, ולפיכך מותר לאחרים לשבת. וכן הורה רב מוישה שאסור לשבת זמן ההקפות. רב שלמה זלמן יישבת מנהג העולם שיושבים אף בשעת ההקפות עצמם, שמאחר ועובדים עם ספרי תורה וחדר בית הכנסת נחשב כולו כמקומם של ספרי התורה. אולם הוסיף שבכל הקפה משבע הקפות יש לעמוד בסיבוב אחד שעושים עם ספר תורה, שזה עיקר ההקפה. וחזמיש לא יקל בזה, רק יחזיק בעצמו ספר תורה קטן בשעה שישב. לכן כתוב בספר חסידים מביאו בשיעורי ברכה שמי שיש בידו חומש אין לו לעמוד לפני ספר תורה ותלמיד חכם. הוסיף רב חיים שאף מותר להוציא ספר תורה מהארון כדי שיוכל אדם לאוחזו ולשבת עמו בשעת ההקפות. ולעניין האם ספסל או אנשים עובדים עכשיו עם קפצה לעניין זה, סטף רש סמכת תתבייר שאם יש ריקוד של אנשים סביב ספר תורה נחשב כמחיצה. ובגדר המנהג הזה תדעת רב מוישה על פי דברי התז שאינו חיוב כשאר מנהגים אלא רק מצווה באלמה. לכן למקום שלא נהגו לעמוד, ראוי שישנו את מנהגם ויעמדו כמנהג העולם. ואם אינם רוצים לשנות מנהגם, יפתחו את הארון פחות משלושה טפחים, שעל די כך הוא נחשב כסגור לעניין זה מחמת דין לבוד. ומכל מקום לעניין הצורך שיהיה ארון הקודש פתוח בעת אמירת השבחים הנאמרים בשעת הוצאת ספר תורה, נחשב הארון כפתוח גם באופן זה. אז אמרנו שאין צריך לעמוד מעומד בעת שקוראים בתורה, ובשעת אמירת ברכו ועניית ברוך השם המבורך לכל העלמה צריכים לעמוד, והוא דבר שבקדושה. ואף פי שכתב שגם הקריאה עצמה נחשב דבר שבקדושה, הביא התשובות והנהגות בשם הרב מבריסק, שהואיל וכאן הוא רק שומע את הקריאה ואינו אומר בפיו, לכן אינו צריך לעמוד לשיטה זו, ורק בעת אמירת הברכו שרואים בפה צריך לעמוד. ואף שיש מקרים שמי שכבר יושב ולא צריך לעמוד בשביל אמירת דברים שבקדושה, קודם כל מבואר בסימן נ"ו שיש לחוש לדברי המחמירים, ולמדו זאת מעגלון מלך מואב שהיה נוכרי וקם מעצמו מעל כיסאו לכבוד דבר השם, כל שכן אנחנו עמו. אז לא צריך לעמוד, אומר עמו, ויש מחמירים ועומדים וכן עשה מערם. ויש מחמירים ועומדים, כתב הפרי חדש והגרד, העיקר כסברה הראשונה וכן נהגו. רבה כתב שגם המערה מודה שמדין השארי, אלא זה סביר עלי שראוי להדר ולעמוד, ושצריך האדם לעלות בדעתו כשומע גם פי הקורא, כאילו קיבל אותה שעה מהר סיני, ובהר סיני היו כל ישראל עומדים, כי דכתיב, אנוכי עומד בין השם וביניכם. ומישהו איש חלש וקשה לו לעמוד, ועל די זה אין דעתו מיושב ולכוון, היטב לכל הקורא יש לו לשב. וכן עשה מערם, ובין גברה לגברה לכולי עלמא מותר לשבת. ובמקום שכולם יושבים מביא כף החיים בשם הכל אליהו שאין לעמוד, אבל ספר אמרי בינה והפתח דביר כתבו שרשאי לעמוד, ואין בכך יורה הוא וחושש לדעת הפוסקים שהחמירו בדבר, וכן הורה רב אליושי. אכן מצד הקבלה כתב הכף החיים ששניין דווקא לשבת בעת קריאת התורה, וכן נהג הארי. ובשעת קריאת ההפטרה שאין שייך טעם זה, כתב שבט הלוי שאין צריך לעמוד מלבד המפטיר עצמו. ובדבר המנהג לעמוד בשעת קריאת עשרת הדיברות, כתב הרמב״ם בתשובותיו שיש לבטל את המנהג, שכן כמו שחכמים ביטלו את אמירת עשרת הדיברות בקריאת שמע מפני המינים עלולים לומר אין לנו תורה אלא זו, כך גם אין ראוי לעשות שום הבדל בין קריאת עשרת הדיברות לבין קריאת שאר התורה. נעידה בסעודו בית יעקב להיאבץ, ואשר אפרים והחידה כתבו שמנהג לעמוד בעשרת הדברות. בטעם הדבר כתב החידה שהחשש מבני המינים איננו שייך בקריאת התורה, שכן אנחנו קוראים בכל שבת התורה וגם בפרשת השבוע, יחד עם עשרת הדברות קוראים עניינים נוספים. אלא משם יסוד התורה ונכתבו בלוחות, אנו עושים זכר לקום באמירתם. ולא יבואו לומר אין לנו תורה אלא זו. ואשר על כן כתב שאין ליחיד לשנות מהמנהג, ואסור לו לשבת כאשר כולם עומדים, וכן כתב בשו"ת דבר שמואל, שמקום שנהגו כן אין למנוע את המנהג, כיוון שהכוונה מפורסמת שרוצים לקיים בדרך הידור, כאילו הקבלנו את פני השכינה במעמד הגדול והנורא הוא. וכן כתבו רב מוישה משני הלכות, ונתנו טעם נוסף שאין מקום לשנות בני המינים שנוהגים לעמוד גם בשירת הים. הוסיף רמוי ששפים חושש אין לו לשבת בעת שהציבור עומד, וגם מי שבא מקום שלא נהגו לעמוד למקום שנהגו יעשה כמותם, ואל ישנה ממנה גם המקום. אך היצא בשבילו שיעמוד משל כל הקיאה בשעת זו. ודעת רב שלמה זלמן שבזמננו אין לחוש שאף הרמב״ם יודע שאפשר לעמוד בעשרת הדיברות, כיוון שהכל יודעים שנועל על זכר מעמד הר סיני, וגם בני שנוהגים לעמוד בקריאות נוספות. מידך דעת הרב יושב שעיקר קריאת הרמב״ם שאין לעמוד, ואף במקום שכל הציבור נעמד אין לו לעמוד עמהם, כיוון שהם עושים שלא כדין. ולעניין קריאת שירת הים כתבו הקצות השולחן והמשנה הלכות שהמנהג לעמוד מביוש עד סוף השירה, כמו שאומרים בהלל. חסייפולר לא נהג לעמוד בשירת הים, רק בעשרת הדברות. ובדבר עמידה בשעה שאומרים חזק שבסיום כל חומש, נשאל רב חיים אם יש מקור להלכה, בשב שהשיב שהוא מנהג. ולגבי עמידה לכבוד רבו בשעה שעולה לתורה ומבואה בשולחן אורך ביורדה, שאין צורך בדבר. וכתב הכף החיים שיש מקומות שנהגו לעמוד כשרבו או אביו עולה לתורה, כל זמן קריאת אביו או רבו. ומקומות אלו אם לא יעשה כך זיזולו בכבודם. אמנם בשעה שהרב קם במקומו והולך לקרוא כתבו בשלם זלמן, שוודאי צריך לעמוד לכבודו, הועיל ואינו במקום כפיותו.